ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, כמעט באמצע העמוד, 19 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן המשנה, לפני תשומת ליבנו לשוליים, תחת הכותרת נושא, אנחנו כתבנו חישובים בנוגע לסכום תשלום לקונה בגאולת שדה במקרה של הפרשים במחיר כשנמכרה לראשון ושוב נמכרה לשני. לפני שנעסוק בתוכן המשנה, רק נוסיף שבאופן כללי אנחנו ממשיכים לדבר על הסוגיות שקדמו לכאן. מכירת שדה אחוזה לקונה, אצלו זה שדה מקנה, ואמרנו בשיעור הקודם שהמכירה צריך להיות למינימום של שנתיים. זאת אומרת, זה נשאר בידיו של הקונה לשנתיים, ואחרי שנתיים המוכר יכול להכריח, נקרא לזה מכירה בחזרה, גם מורמים את הביטוי פדיון, פודה את שדהו, למרות שפדיון בדרך כלל משייכים את זה להקדש. אנחנו לא מדברים על הקדש אלא על הסכום שהמוכר משלם לקונה כדי לקבל את שדה שלו בחזרה. לדוגמה, או לפני הדוגמה, רק נדע שבבוא יובל, אם המוכר לא קונה את שדהו בחזרה, הוא מקבל את השדה שלו בחזרה מתוקף דיני יובל. אז אם אנחנו ניקח לדוגמה, אדם מכר שדה לקונה 12 שנה לפני היובל. 12 שנה לפני היובל, בתשלום של 120 שקלים. אז 120 שקלים לשדה, עם ציפייה להשתמש בשדה 12 שנה. עברו שנתיים שהשדה נמצא ברשות הקונה, זה מן הדין חייב להיות. 10 שנים נשארו עד היובל. אם עבור מחירה שהיה אמור להיות ל-12 שנה שולם 120 שקלים, עלות כל שנה 10 שקלים, 10 כפול 12, 120. עברו שנתיים, אז כל שנה 10 שקלים, אז ירד מהחשבון שהיה 120 שקלים, עכשיו אנחנו 100 שקלים תמורת 10 שנים שנשארו על היובל. המוכר מציע, נותן לקונה 100 שקלים, ותמועתם מקבל את שדהו בחזרה. זה דוגמה פשוטה. עכשיו, המשנה מתייחסת לתנודות. המשנה וגם הפס הכפול מהווה הדגשת מקרים שונים. אז המקרה הראשון, מכרה לראשון במנה. המחירה הייתה תמועת מנה, נגיד 100. ומחר הראשון לשני, אחרי הקונה הראשון שהה זמן מה בשדה, הוא מחר את השדה לקונה שני. וכמה קונה השני שילם לקונה הראשון? ב-200. עכשיו בא המוכר המקורי, הוא רוצה לפדות את השדה, אינו מחשב אלא עם הראשון. מה שכותב, אינו מחשב המוכר כשבא לגאלה אלא עם הראשון. הוא מחשב כמה שנים היו מי שמחה לו עד שנת היובל. הוא מחשב כמה מגיע מן המנה לכל שנה. ולפי אותו חשבון ינקה לו לוקח לכל שנה ושנה שאוכלה. והמותר יחזיר לו. אז עכשיו אנחנו חוזרים למשנה. זה הכוונה ש... שעומד מאחורי המשפט אינו מחשב אלא עם הראשון. כאילו להגיע לחשבון שהמוכר צריך לשלם עבור השנים שנשארו עד היובל, החשבון לפי המחיר הראשון ששולם במקרה הזה, התשלום הראשוני, הקניין הראשון פה היה תמועת מנה, או נגיד מאה, שנאמר הפסוק שמהווה מקור למה שאמרנו, לאיש אשר מחר לו. הפסוק שצוטט כאן הוא מויקרא פרק חפי פסוק חפזיין, וממול בשוליים כתבנו את הפסוק, נקרא אותו ביחד. וחישב את שני ממקורו והשיב את העודף לאיש אשר מחר לו ושב לאחוזתו. נמשיך עכשיו במשנה. עוד מקרה דווקא הפוך, מחר לראשון ב-200 ומחר הראשון לשני במנה, אינו מחשב, כאילו לעשות את החשבון כמה עולה כל שנה ושנה עד היובל, אלא עם האחרון. שוב פעם המחיר הנמוך מבין שניהם, שנאמר וחישב את שני ממקורו והשיב את העודף לאיש. והדרשה לאיש אשר בתוכה. רואים כמו שהזכרנו שבין כה וכה המוכר שבא לגאול את שדהו משלם לפי התעריף הנמוך. נראה בגמרא למה זה כך. עוד הלכות, לא ימכור ברחוק ויגל בקרוב. הכסף שבו המוכר יפדה את שדהו לא יכול להיות כסף שהוא משיג על ידי כך שהוא מוכר שדה שיש בבעלותו, שדה מרוחק, כדי לגאול את השדה שהוא מחר שהוא קרוב. יש לציין על פי התוספות גם ההפך נכון, אלא המשנה מלמדת את, מה שנקראת את המקרה הרגיל, שאדם יהיה דווקא מעוניין לשמור על שדה שיותר קרוב. אבל יש כאן הלכות שדנות על הכספים עצמם שהוא ישתמש, שהמוכר ישתמש בהם כדי לקנות בחזרה את שדהו. ואז אנחנו רק נחזור מה שאמרנו, הוא לא יכול לבדות את השדה שהוא קרוב אליו שהוא בינתיים מחר על ידי מחירת שדה שבבעלותו שנמצא רחוק. מה עוד? ברעה ויגר ביפה, שלא יכול למכור שדה שאינו כדאי לו, שדה רעה, כדי לגאול את השדה שהוא מחר שהוא שדה יותר איכותי ויגר ביפה, ולא ילווה ויגר. הכספים לא יכולים להיות כספי הלוואה שהוא לקח כדי לגאול, ולא יגאל לחצאין. אין כזה דבר כאן בגאולת שדה מהדיות מאדם שקנה ממנו. אין כזה דבר שהוא יגאל רק חצי השדה. אתה רוצה לפדות את השדה שמכרת לו או הכל או כלום. ובהקדש, אם מדובר בשדה שהוקדש לבית המקדש, מותר בכולן. כל מה שאמרנו פה, הגבלות בעניין גאולת שדה מקונה הדיות, הוא כן יכול למשל לבוד כסף, לבדוד שדה שהוא הקדיש, הוא יכול לפדות או, או לפדות חצי שדה שהוא הקדיש, וכן שאר ההגבלות שראינו אצל הדיוט אינם תקפים בעניין פדיון שדה אחוזה שאדם הקדיש. זה חומר בהדיוט מבהקדש. בדברים האלו רואים שמחמירים יותר בעניין פדיון בהדיוט מפדיון מהקדש. תנו רבנן. עכשיו יש לנו ברייתא שמרחיבה את מה שראינו במשנה עם עם מקורות ועוד פרטים. תנו רבנן, מכרה לראשון במנה, והוא מכרה הראשון לשני במאתיים. מניין שאינו מחשב ליצור את החשבון שווי כל שנה ושנה, אלא עם הראשון, אלא לפי התעריף שבו נמכר השדה לראשון. מניין שכך, ושוב פעם, דוגמה שהמחירה לראשון היה פחות, היה מנה, בזמן שבעל השדה מכר את השדה ב-100 לרובן, רובן אחר כך מכר את השדה ב-200 לשמעון, החשבון הוא לפי המחירה של ה-100 לרובן, אז מחשבים שווי כל שנה ושנה, והסכום הזה כפול מספר השנים עד היובל, זה מה שהמוכר ישלם לקונה השני, לשמעון בדוגמה שלנו. אז שוב פעם, החשבון הוא לפי המחיר לראשון במקרה הזה. תמוד לומר, לאיש אשר מכר לו. עכשיו הפוך, מכרה לראשון ב-200, ומכר הראשון לשני במנה, מניין שאין מחשב אלא עם השני. התעריף של שווי כל שנה ושנה, לפי יהיה כאן בדוגמה הזאת, שהשני שילם פחות ממה שהראשון שילם, שהחשבון יהיה דווקא עם השני. תמוד לומר לאיש. המילה לאיש הוא מילה, נקרא לזה, מיותרת, שבכך אנחנו דורשים לאיש אשר בתוכה, הקונה השני שהוא נמצא כעת בתוך השדה, דברי רבי. רבי דוסטאי בן יהודה אומר, מכרה לא במנה והשביחה ועמדה 200, השביחה מעליה. מניין שאינו מחשב אלא במנה, הוא השווי לפני ההשבחה, שנאמר וחישב עם העודף, העודף שבידו. רבינו גרשום למטה בשורה הראשונה של הכי רחבות, שורה מתחת לשיטה מקובצת, והעודף שבידו, כלומר העודף שביד המוכר, שיש לו מן הדמים שנתן לו הלוקח, הוא מחזיר ללוקח ולא משבח שהשביחה. זה הפירוש של הביטוי העודף שבידו. עוד מקרה, מכרה, אנחנו רוצים לגמרה, מכרה לא ב-200 וחשיפה ועמדה המנה, השדה נפחת בשוויו עם השנים. אז למרות שבשעת המכירה הייתה שווה 200, בשעת הגאולה הייתה שווה סך הכל 100, מניין שאין מחשבים אלא במנה, החשבון של כל שנה ושנה שנשאר על היובל יהיה לפי התעריף הנמוך, שנאמר והשיב את העודף, העודף שבקרקע. רש"י, הרבינו גרשום שוב, אנחנו חוזרים אליו, העודף שבקרקע, כלומר דאזלינן גבי גואל לכולה. ממשיך הגמרא, מי ביניהו, מה ההבדל בין רבי לרבי דוסטאי במקור שלמדנו עכשיו? שניהם לכולה אזלי, שניהם מסכימים שיש לקבוע תעריף הגאולה לפי השווי או המחיר הנמוך. מתי יבוא לידי ביטוי איזו הבדל ביניהם? תשובה, דייקר וזול ואייקר, שבשעת המחירה ובשעת הגאולה המחיר היה גבוה, באמצע היה ירידה. עכשיו נפנה לרשי, כגון דייקר וזול ואייקר. רשי נמצא כמעט ממול, שמחרה לא ב-200, הוא מחרה ראשון לשני במנה ונתייקרה ביד השני ועמדה 200. לרבי דאמר, לאיש אשר בתוכה לא יהיב אלא מנה כמה דייהיב בשני, לרבי דוסתאי יהיב 200. דאי אמרת העודף שבידו שוויה, רשי פה מתייחס, סליחה, טעיתי בקריאה, דאי אמרת העודף שבידו, על פי הפסוק בויקרא חפי פסוק חפזיין, המתן שקיל מקמה, אותו מוכר קיבל 200 מהקונה הראשון. ואמרת עודף שבקרקע, המתן שווה, עכשיו הוא גם שווה 200. אז לפי רבי דוסתאי, איך שנסתכל עליו, או מנקודת ההתחלה או מנקודת הסוף, 200. נחזור לגמרא, וממאי דלקולה, עד עכשיו ראינו נקרא לה המקרים הפשוטים שהיה הבדל בין שעת המחירה לשעת הגאולה, ובשני המקרים בין אם הוא עלה או ירד, התשלום מצד מה שהמוכר צריך לשלם לגאול את השדה יהיה לפי התעריף הנמוך. אז מניין לנו כך? דלמה לחומרה? תשובה, לא סלקא דאיתך. תגמר גאולה גאולה מעבד עברי, יש גזרה שווה שמלמדת על כך שיש להקל על מי שבא לגאול. מה זה עבד עברי? אדם ש... אדם יהודי ישראל שנמכר לאדון ובאים עכשיו לבדות את היהודי הזה לפני תום תקופת העבודה שלו. התורה מדברת על כך שמי שנמכר כעבד עברי הוא עובד 6 שנים ובשנה השביעית הוא יוצא, ואם באים עכשיו לבדות אותו לפני שנה, אותה שנה השביעית, צריכים לעשות חשבון כמה שווה כל שנה ושנה של אותו עבד עברי, על פי זה, על פי הקביעה של השווי שלו לכל שנה ושנה, לפי מספר השנים שנשארו לו לעבוד ורוצים לפדות אותו, לגאול אותו מוקדם, לפי התעריף השנתי שקבענו, הגאולה, זה שבא לפדות אותו, כך הוא ישלם. הגמרא, אז והתה מנהלן, מאיפה יודעים שבעבד עברי שמקילים על, על זה שבא לפדות אותו, שהוא משלם את המחיר הפחות, אם היה איזו תנודה עם הזמן. דתניא, המכר במנה, אלו הם כותרות שהדגשנו עם הפס הכפול, כמו שראינו מקודם, רק מקודם דיברנו על מחירת שדה ופדיונו, וכאן מחירת עבד עברי. אז נמכר במנה והשביח ועמד על 200, השווי של העובד הזה העבד עברי עלה עם הזמן, מניין שאין מחשבים אלא ממנה, שנאמר מכסף מקנתו, הסכום ששולם ושולם רק 100 ולא 200. נמכר ב-200 והכסיף ועמד על מנה, הוא ירד בערכו עם הזמן, התשלום יהיה לפי השווי עכשווי אחרי שהוא הכסיף, מניין שאין מחשבים אלא ממנה, שנאמר כפי שנב. רשי 3 שורות מהסוף אומר כפי שנב, משמע כפי שנים שעמד בהן, כלומר לפי מה שהוא שווה באותה שעה של הפדיון. הגמרא ממשיכה, ואין לי ילד אלא עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים שנגאל וידו על העליונה. נמכר לישראל מניין? תמוד לומר, שכיר לגזרה שווה. רש"י שתי שורות מהסוף, אין לי וכו'. תהי קרא, מה שציטטנו מכסף מקנתו, הפסוק הזה בנמכר לובי כוכבים כתיב, כי לכתיב וכי תשיג יד גר ותושב וכו'. אבל מה? אנחנו נוכל להעתיק את הדין הזה גם לנמכר לישראל. ורש"י מציין, שכיר כתיב אחר, כי מי שכיר יהיה עמו, כתיב ונמכר לישראל, כי משנה שכר שכיר עבדך וכו'. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר אביי, ועוברים כעת לעמוד ב'. אביי מכריז, הריני כבן עזאי בשוקי טבריה. ובאמרה הזאת הוא מזמין כל מי שיש לו שאלה להקשות, להפנות אליו, אל אביי הקושיה שלו. רש"י בשורה הראשונה, הריני משובח במקומי, אומר אביי, שאני דרשן ובקי כבן עזאי שהיה משתבח בשוקי טבריה, כי לתן בבחורות פרק תשיעי. בן עזאי אומר, כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום, והמשך חוץ מקרר חזה, ומשייכים את התיאור הזה לרבי עקיבא. חוץ מרבי עקיבא, אבל שאר החכמים הם לפניי כקליפת השום. אנחנו נסתכל גם ברבינו גרשום בקשר לביטוי הזה, הריני כבן עזאי בשוקי טבריה, אומר רבינו גרשום, שכשם שהוא היה חכם גדול, זה היה עומד בשוק ואומר, כל מי שרוצה לשואלני דבר, הריני משיבו, אף אני, אומר אביי, אף אני כן, מי שירצה יבוא וישאלני. אז עכשיו מישהו בא, נכון? הגמרא שלנו, הגמרות המסומנות, מופיעים כעת משולשים בשני כיוונים, וזה מהווה המעקב. שפיץ למעלה, קושיות, ההפך, תשובות. רק נשים לב שהשימוש הזה במשולשים זה ממשיך עד נגיד השליש האחרון של עמוד הגמרא שלנו. וגם נציין שרוב העמוד הזה גם מופיע במסכת קידושין. אמר לי ההוא מרבנן לאביי, איקה למדרשינו לכולה ואיקה למדרשינו לחומרה. הפסוקים שלנו בעבד עברי, אפשר לכולה להקל על זה שבא לגאול אותו, אפשר גם לדרוש אותם לחומרה. זאת אומרת, אם היה הפרש בין השווי שלו בשעת המכירה לשעת הפדיון, בואו נטיל חומרה על זה שבא לגאול אותו, לשלם לפי התעריף או החישוב של הגבוה יותר. ממאי דלקולה אימה לחומרה, כי מכוח הפסוקים עצמם זה לא מוכרח שנקל. ברבינו גרשום, איקה למדרשינו בין לכולה בין לחומה, לחומה דיקה למימר, כי השביח מניין שאין מחשב במאתיים. נכון, המחירה הייתה במאה, השעת הגאולה היה שווה 200, תמוד לומר לפי שניו. ואם יחסיף מניין שאין מחשב אלא במאתיים, תמוד לומר מכסף מקנתו, והיינו לחומרה. אם הוא נמכר במאתיים וירד למאה, מניין שלא מחשבים במאתיים? הרי כתוב מכסף מקנתו והוא נמכר במאתיים. אז למה לא אומרים כך? למה משייכים את הגזירת הכתוב מכסף מקנתו דווקא למקרה שהוא נמכר, הקניין הייתה בתעריף הנמוך במאה, ועם הזמן הוא השביח? אז הגמרא עונה, לא סלקא דאיתך, אל תעלה לדעתך שיש להחמיר, להחמיר על הגואל שבא לבדות את האבן עברי. למה? מדאקיל רחמנה גבי, רואים שהתורה מתחשבת מאוד לטובת האבן עברי, וחלק מהטובה הזה שלא נכביד על מי שבא לגאול אותו. דתניא, כי טוב לא ימח. מה זה אומר? אמך במאכל, אמך במשתה, שלא תהי אתה האדום, מי שקנה את העבד עברי אוכל פת נקייה, והוא אוכל פת קיבר, פת לחם ירוד. אתה שותה יין ישן, שהוא נחשב משובח, והוא שותה יין חדש. אתה ישן על גבי מוכין ממזרנים שהם רכים, והוא ישן על גבי קרקע. מכאן אמור הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, הוא דווקא צריך לדאוג קודם לטובת העבד מלעצמו. אז מה רואים מכאן? רואים שהתורה מתחשבת בעבד עברי, ולכן יש לדרוש את הפסוקים אלו להקין על פדיונו, לשלם לפי התעריף הנמוך. עד רבה נחמיר עלי מיד רבי יוסי ברבי חנינה. עכשיו תשימו לב, יש כאן סימון ארוך. זה בעצם כל השורות האלו הם חלק מהקושיה הזאת, שאנחנו נוכיח שיש דווקא להחמיר על פי הדרשה של רבי יוסי ברבי חנינה. דיאמר רבי יוסי ברבי חנינה. גם אנחנו נתנו כותרת לקטע הזה שבגמרא בנושא כמה קשה אבקה של שביט. מי שמזלזל אפילו בהלכות היחסית קלות הקשורות לשנת השמיטה, מי שמזלזל בהם הוא עובר על דבר שנחשב חמור, למרות שעצם העבירה נקראת אבקה של שביעית. רש"י כותב, אבקה של שביעית למעלה כל הסוחר בפירות שביעית. ולאחי כללי אבק, שאין זה עיקר מצוותה של איסור שביעית. יש עוד איסורים מפורשים בתורה שקשורים לשמיטה, אבל גם זה אסור לסחור בשביעית. רק מה שהאיסור הוא לא כל כך מפורש כמו למשל קצירה ובצירה וחרישה בשנת השמיטה. אז נחזור לגמרא. רבי יוסי ברכינו מלמד, הוא אומר, בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית. אדם נושא ונותן בפירות שביעית, זה האיסור של סחורה בפירות שביעית. בשנת השמיטה הפירות הפקר לכל מן דבאי, אבל זה הוא בעל השדה עשה מסחר עם פירותיו. אז מה קורה? לסוף מוכר את מטלטליו, הוא יאלץ, הוא ימצא את עצמו בקשיים כספיים, וזה יאלץ אותו, לאותו אחד שעשה מסחר בפירות שביעית, למכור את מטלטליו, שנאמר, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, וכתיב, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנה מיד עמיתך. דבר הנקנה מיד ליד. יש פה סמיכות, והפסוק הראשון מצטט ענייני שמיטה, למרות שכתוב יובל, אבל דיני שמיטה ודיני יובל בעניין עבודת קרקעות דומים. אז מי שמזלזל בענייני שמיטה, מה יהיה? הוא יבוא לידי כך שהוא צריך למכור מטלטליו, כי כתוב בפסוק הוא קנה מיד המטלטלים. זה דבר נקנה מיד ליד, בניגוד לקרקעות, מטלטלים מעבירים אותם מיד ליד, כמו קניין משיכה וכדומה. לא הרגיש, לסוף מוכר את שדותיו. זה יותר קשה לאדם למכור את שדותיו. אז אחרי שהוא מחר מטלטליו ו הוא מה שכתוב פה לא יוגיש מה שכתב לא יוגיש לא נזדעזע לשוב מן העבירה אז מה רק נדקדק פה לשם המשך הגמרא נדקדק פה מה קרה הוא עבר בעניין מסחר זה עשה את עבירה נגיד פעם אחת וזה גרם עונש שהוא נאלץ למכור מטלטליו אז עבר עבירה נענש אבל עד כה עבר פעם אחת וזה לא איך אומרים איך רשי כתב לא נזדעזע לשוב מן עבירה לא עשה תשובה קיבל את העונש וזה לא דיבר אליו זה לא הזיז אותו לסוף מוכר את שדותיו שנאמר וכי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו זה כל הפסוקים האלו כמעט יש אחד יוצא דופן בהמשך אבל כולם נמצאים שם בויקרא חפה והדרשה הזאת לפי המשך הפסוקים כאן ההתקדמות איך נגיד לדיראון אז הוא מתקדם פה כיוון מטה הוא מדרדר אז הוא אמרנו הוא עבר פעם אחת קיבל עונש זה לא העיר אותו זה לא זעזע אותו והוא המשיך הוא לא עשה תשובה אז המשיך פעם שנייה אז מה קרה? אחרי פעם שנייה מחר הוא נאלץ למכור סודותיו הוא מקבל עוד עונש המצב שלו לא משתפר מחר סודותיו ומה? לא בת לידו לסוף מוכר את ביתו מה זה לא בת לידו? רשי כותב לא בת לידו משמע שלא יעלה על ליבו שיהיה עושה שום עבירה אחר כך הגמרא תוכיח שזה מצב עוד יותר גרוע היה לא הרגיש עכשיו כתוב לא בת לידו והוא ממשיך ממשיך נגיד במסחר בפירות שביעית והוא ממשיך בעבירות עוד עונש לסוף מוכר את ביתו שנאמר ואיש כי ימכור בית מושב ירחומה כל אלו שוב פעם המשך הפסוקים שם בויקרא חפה יש לנו קטע בסוגריים אחרי הסוגריים כמובן מנווטים לפי הפס המקופקב המיוחד שמראה אורך קטעים בסוגריים כפי שאתם רואים פה בצד שמאל של בצד ימין של הגמרות המסומנות אז אנחנו מגיעים לסוף הקטע הזה שבסוגריים וכתוב לא בת לידו עד שמוכר את ביתו יש שם עוד קטע בסוגריים ואחרי הסוגריים לא בת לידו לסוף שמוכר את עצמו אני בדרך הסוגריים אנחנו שומעים על המשך הרצף העונשים בתוך הסוגריים האלו שהצבענו עליהם כעת נמצא הערות נקודתיות באמצע סדרת הענישה אבל המעוינים לא הסברנו מקודם אבל עדיף מאוחר מבכלל כתוב אצלנו בשוליים תחת הכותרת מבנה שלבי ענישה במי שסוחר בפירות שביעית אז כעת הגענו לשורה האחרונה בשורות הקצרות שבגמרא אחרי שהוא רואים אדם עושה מסחר בפירות שביעית הוא נענש בכך שהוא נאלץ למכור מטלטליו לא הרגיש ואז הוא מוכר את שדותיו לא בת לידו מוכר את ביתו כאן בגמרא קטע שבסוגריים הגמרא שואלת מה ישנה אדם כמה לא הרגיש לא, אחרי שהוא עבר פעם אחת ונענש וכתוב כפי שהתגשנו מקודם לא הרגישו מה ישנה אחה כמה לא בת לידו שאחרי שהוא עבר פעם שנייה וקיבל עונש על פעם השנייה הביטוי לא בת לידו, ואז הוא ממשיך לעבור פעם שלישית. מה ההבדל בין הביטויים האלו? הגמרא עונה כדרב הונה, דיאמר רב הונה, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה פעם שנייה, אני מדלג בסוגיים האלו הזוויתיים, נעשית לו כהתר. בתוך הסוגיים הלשון לא מדויק, קראנו כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, זה בשורה השנייה של השורות הרחבות, ואז בתוך הסוגיים כתוב הותרה לו. אחרי שהוא עבר פעמיים, אז מה שהעבירה נעשה עכשיו מותר, אינו עבירה. הותרה לו, סגדית, מה, בגלל שעברת פעמיים זה הופך להיות מותר? אדם אכל חזיר פעם אחת ופעם שנייה, אז עכשיו זה מותר, הוא יכול לאכול פעם שלישית וזה מותר? מה פתאום? אלא אימה, נעשית לו כהתר. ברש"י, נעשית לו כהתר, דומה בעיניו כהתר. אם כך, ברישה, זה לא עבר עדיין אלא פעם אחת, תני לא הרגיש, זה משמע, מה משמע מהביטוי לא הרגיש? שהיה יודע ונותן אל ליבו שהיה עובר, הוא ידע שמשהו לא בסדר, אבל הוא נרתע מן העבירה ועשה עוד פעם. הוא עשה, ובפעם שנייה תני לא בת לידו, שאפילו על ליבו אין עולה שתהיה עבירה. זה הכבר נעשית לו כהתר, בעיניו כהתר. זה מצב יותר גרוע, שאדם נהיה רדום. יש מצב שאדם ער לכך שהוא עשה משהו לא טוב, יש מצב שהוא נהיה רדום, לא אפילו שם על ליבו שעשה דבר לא טוב. וזה קורה אחרי שאדם עובר פעמיים. נחזור לגמרא. לא בת לידו, אנחנו בשורה רביעית בשורות הרחבות, לא בת לידו עד שמוכר את ביתו, את הבת שלו. אנחנו למדנו לא מזמן שאדם יכול למכור מן התורה את ביתו עד גיל 12. אדם, אבא, יכול למכור את ביתו הקטנה. זה לא דבר שאדם סס לעשות, אבל הוא נקלע כאן לקשיים והוא ממשיך לעבור העבירה. אם זה סוחר בפירות שביעית, ממשיך ולא מתעורר, הוא נהיה רדום. עוד מכה שהוא נאלץ למכור את ביתו, שנאמר וכי ימכור את ביתו לעמה. כאן נשים לב שהפסוק שצוטט הוא לא בא במהלך הפסוקים שעד כה. עד כאן אנחנו מצטטים מויקרא פרק ה' פרשת בהר בספר ויקרא, כאן ציטוט משמות פרק כ"ו פרשת משפטים, והגמרא מאירה על זה תוך הסוגריים. רק אחרי הסוגריים אתם רואים לא בת לידו לסוף שמוכר את עצמו. אבל ההערה הזאת, אנחנו חוזרים לסוגריים. ואף אגב, ביתו בהי עניינה לטה, למרות שמכירת בת של הבן אדם הוא לא ברצף הפסוקים האלו שאנחנו מפרשים אותם כרצף, מרמזים על רצף עונשים. ניחא לאיניש דליזבין ברטי, עדיף לאדם למכור בת שלו ולא לזב ברביתה, ולא לקחת הלוואה שעליו הוא יצטרך לשלם ריבית. דאילו הטעם מגרעה ואזלה, בעניין מכירת בת עם הזמן, כשהוא בא לבדות אותה, הסכום יורד כעבור שנה, כל השנים שהיא עבדה אצל אותו אדון. אז הוא, האבא הזה, קיבל, נגיד, מחה אותה בגיל עשר, והיא אמורה לעבוד עוד שנתיים, והוא קיבל 100 שקל כל שנה, 50 שקל. כעבור שנה הוא רוצה לבדות, אז לא משלם, אלא משלם פחות, משלים את הסכום שנשאר, 50. זה בעניין מי שבא לפדות את ביתו. ואילו הכה בעניין הלוואה בריבית, כמוספה ואזלה. הסכום שהוא צריך לשלם מתנפח, הריביות מצטברות. רש"י כותב, קודם דיבור מתחיל, ניחלי ליניש דליז ונברטי ולא לא זיפ פירוויטה דריבית כתיב בהי עניינה דכתיב ריבית כן נמצא פה בויקרא חפה, כתוב אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, והוודאי מקמי הכי, לפני שאדם יגיע לכך שהוא ייקח הלוואה בריבית, כבר זבנה לברטי דבחי ניחלי פדיון ביתו מגרבי אזלה. המשיך רש"י שסתם מכירת הבת אינה שתי שפחה אלא עד שיגיעו ימי נערות, ובא לבדותה בתוך כך מחשב אדמים שמחרתה, הוא יעשה חשבון על כמה הוא מחר אותה, כמה מגיע לכל שנה שהייתה ראויה להיות ביד האדון. אז אם הייתה ראויה, אמרנו מקודם, מחר אותה בגיל 10 תמועת 100 שקלים, אז כל שנה 50 שקל, ולפי אותו חשבון המגיע לכל שנה מנקה לו האדון לכל שנה ושנה שש עם אשתו כתמת בקידושין והבדה. מלמד זה הפסוק והבדה, מלמד שמגרעת פדיונה ויוצא. אז הוא מנקה, הוא מוריד אותו אדון שיקבל את הכסף כדי לשחרר אותה חזרה לאבא, הוא מוריד עבור כל שנה שהיא עבדה אצלו. מה שאין כן בהלוואה בריבית, אמרנו שכל שנה שעוברת הוא יצטרך לשלם יותר ויותר. חזרה להגמרה, לא בת לידו לסוף שמוכר את עצמו, שנאמר כי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. זה כן נמצא פה בויקרא חפה. מה זה ונמכר לך? לא לך אלא לגר, שנאמר לגר, ולא לגר צדק אלא לגר תושב, שנאמר לגר תושב. בפסוק כתוב משפחת גר, זה העובד כוכבים. כשהוא אומר גם בפסוקים או לעיקר, זה הנמכר ונעשה משרת לעבודת כוכבים עצמה. הוא יש שרת, ינקה, יתעתה לפני אלילים, לפני פסלים. רש"י משתמש כדוגמה, הוא יהיה חוטב עצים ושואב מים בשירות האליל. אז מה אנחנו רואים מכל זה? רואים ש אנחנו דווקא מחמירים. אז אנחנו רואים פה בעצם ישראל שנמכר כעבד, וזה תוצאה מכך שהתורה מחמירה עליו עוד ועוד ועוד, על אותו שהתחיל במסחר בשביעית, כי התחיל בעונש קל ומסתיים במצב חמור שהוא נמכר להיות עבד משרת אצל עבודה זרה עצמה. אז עד כאן הקושיה. אז למה אתה אמרת מקודם שכדי לפדות אותו אנחנו מקילים? הרי התורה מחמירה בהתייחסות אליו. הגמרא עונה, אמר לי האדרי קרא דתנא דבי רבי ישמעאל. רש"י כותב אמר לי, והוא יש לו את השם אביי פה מפורש, אמר לי אביי להוא מרבנן, אותו שהתחיל בשורה שנייה אמר לי ההוא מרבנן. אביי מגיב פה אפילו הכי האהדרי קרא שיהיו מרחמין עליו. נכון, אחרי כל ההחמרה בכל זאת התורה חוזרת באמרה שיש להקיל. ואיפה? לפי תנא דבי רבי ישמעאל הדריקה דתנא דבי רבי ישמעאל. אנחנו חוזרים לגמרא, הואיל והלך ומכר עצמו לעבודת כוכבים, ידחי אבן אחר הנופל, כלומר שלא ייגאל לעולם. ביטוי לדחות אבן, להפיל אבן אחר אדם שכבר נפל. יש כאן אדם שכבר נפל, האם עכשיו נעזור אותו שלא יגיע לעולם? תלמוד לומר, ויש כאן בהגאות למטה, צריך לומר פה, גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו. אז רואים שהתורה רוצה לטובתו בסופו של דבר לגאול, ולכן יש להקיל. הגמרא משיבה, או אפשר לומר הוא מרבנן ממשיך להקשות, אם הגאולה תהיה לו, זה לא להתאמע בעובדי כוכבים. כן, אנחנו מעוניינים לדאוג לכך שיגאלו אותו, שהוא לא ישקע בין העובדי עבודה זרה. הוא לא גם לעניין פדיונו נחמיר, אבל במחת הסכום שהגואלים יצטרכו לשלם, יש להחמיר לחייב תשלום לפי התעריף הגבוה. אמר אב נחמן, הוא נותן תשובה, אמר אב נחמן ויצחק, טיב עם עוד רבות בשנים, או טיב עם מעט נשאר בשנים, וכי יש שנים ברובות ויש שנים מועטות. כל שנה זה אותו אורך זמן, מה זה שנים ברובות ושנים מועטות? אלא הפירוש, נתרבה כספו אם הוא עלה עם הזמן משעת הקניין, מכסף מקנתות תשלם פחות לפי שעת הקניין. נתמעט כספו כפי שניו, אז אם הוא ירד בערכו, אז תשמעו לפי הערך העכשווי. ואימא, אולי הפסוקים האלו, כי עוד רבות בשנים ועד בשנים, לא מלמדים על הפרישים בין שעת המכירה לשעת הגאולה, אלא איכה דעבד תרתי ופיישי ארבעה. אמרנו שעבד עברי עובד מקסימום שש שנים, ואם הוא עבד שנתיים ונשאר ארבע, ליטב לארבע מכסף מקנתו, מאחר שבאים לגאול אותו, זה שקנה, אדון שקנה אותו, נגיד מפסיד ארבע שנים של עבודה, אז צריכים לגאול לפי ארבע שנים שנשארו לו לעבוד. והיכד עבד ארבע ופי שיתרתי, ואם הוא עבד ארבע שנים ונשארו רק שנתיים, ויתרתי כפי שנה לפי השנים שנשארו לו. ולא כאן, לא מדובר פה בהכסיף או השביח. אז הגמרא עונה, אם כן, אם זה כוונת הפסוקים, נכתוב עם עוד רבות שנים. אם יש עוד הרבה שנים, אז משלמים לפי הריבוי השנים שנשארו, אבל זה לא מה שכתוב. מה בשנים? הבית הוא פיטי. מה זה מלמד? נתרבה כספו בשנים, אם הוא עלה במחיר עם השנים, מכסף, מקנתו. נתמעט כספו בשנים, הוא ירד, אז כפי שנה, כפי הערך של עכשיו. הדרשות בשורות האחרונות באו לנו תודות רב נחמן בר יצחק. אמר רב יוסף, דרשינו רב נחמן לאני קראי כסיני, ביטוי של שבח שהוא דרש אותם כאילו הוא קיבל את ההנחיה הזאת מאר סיני. ממשיך הגמרא, לא ימכור ברחוק וכולי, מה זה וכולי, שלא ימכור אדם שדה שכעת ברשותו שהוא מרוחק כדי לגאול את השדה שהוא מחר, אבל הוא נמצא יותר קרוב. מנה הני מילי, מה המקור שאוסרת את זה? ובמילים אחרות אנחנו אומרים, רק אם עכשיו השגת כסף, הרווחת כסף עכשיו, בסדר, תשתמש בו לגאול, לגאול את השדה שמחרת. אבל להשתמש בנכסים ושוויים, נכסים שהיו כבר ברשותך, ובכל זאת היה לך השדה הזה מרוחק, ובכל זאת מחרת את השדה הקרוב, ועכשיו אתה בא לגאול את השדה הקרוב, אנחנו לא מלשים, מה המקור לזה? מנעני, מי ידענו רבנן? והשיגה ידו, יד עצמו, זה אומר יד עצמו, מה זה? שלא ילווה ויגל. אולי לפני שנתקדם, רק נסיין, שאנחנו מצטטים מויקרא פרק חפי פסוק חבב, הבאנו את הפסוק במלוא בשוליים, ונקרא ביחד, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו, ומצא כדי גאולתו. לפני שנחזור לגמרא, נראה לי שיש להתייחס לפסוק חפה, דהיינו הפסוק שמופיע לפני הפסוק שקראנו כעת, ושם כתוב, והוספנו את הפסוק הזה גם בשוליים, כי ימוך אחיך, נהיה אני, והעוני מאלץ אותו לפעול, הוא מחר מאחוזתו, הוא מחר את שדה שלו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. ואז הפסוק שקראנו נקרא עוד פעם, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. ואז אנחנו לומדים מכאן הדינים שראינו במשנה, ונחזור לגמרא מתחילת הברייתא. והשיגה ידו, יד עצמו, שלא ילווה ויגר, שלא ישתמש בכספי הלוואה, שלא ייקח הלוואה כדי לקנות את שדהו בחזרה. הוא מצא, פרט מצוי, מצא הכוונה עכשיו הגיע לידו כספים, להפוקי מה שהיה בידו. ומה זה מלמד? שלא ימכור ברחוק ויגאול בקרוב, ברע ויגאול ביפה. כספים כאלו הם כבר היו ברשותו, זאת אומרת הנכסים האלו כבר היו ברשותו, ולכן הם לא עונים לדרישה של הוא מצא מה שהגיע כעת לידו ולא מה שהיה מצוי כבר. כדי גאולתו, כדי גאולה הוא גואל ואינו גואל לחצין. זה, אם יש לו אפשרות לגאול את כל השדה, בסדר, אבל לא חצי שדה. מהדרשה שלמדנו עכשיו, מלמד למימרה, דמצא אשתא משמע. מה אמרנו פה? הוא מצא פרט למצוי. מה שהגיע אליו עכשיו, מבחינת כספי, כספים שהוא השיג עכשיו, ולא מה שהיה כבר. אז זה מביא אותנו לקושיה, שאם אתה אומר שהוא מצא משמעו השתא ורמינו, אנחנו נביא פסוק כעת מדברים פרק י' ת' פסוק ה', והפסוק נמצא בתחום הרוצח בשוגג ודיני עיר מקלט, והוספנו גם הפסוק הזה בשוליים, ושם כתוב, ונקרא ביחד את הפסוק, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשר הברזל מן העץ, ומצא את רעהו, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. הרוצח הזה שרצח בשוגג יברח לאחד מערי המקלט. מילת המפתח כעת הוא המילה הוא מצא את רעהו. עכשיו הגמרא, אנחנו מעלים כעת סתירה למה שאמרנו שמצא יש לו משמעות של עכשיו. מה נעשה עכשיו עם הדבר הבא? הוא מצא, בניין מצא את רעהו, פרט לממציא עצמו. מכאן, ממה לומדים מזה? אמרנו הוא מצא להפוקי ממציא עצמו. מכאן אמרה בדרזר, אם מי שיצא אבן מתחת ידו, אדם זרק אבן ואחיש האבן יצא מיד הזורק, הוציא הלו את ראשו וקיבלה, והוא נהרג באבן הזה, פטור. הזורק הוא פטור. על מה מכאן רוצים, מכאן רואים, מצא מידי דעיתי מעיקרה משמע, דהיינו, יש כאן אדם שזרק אבן, אבל הנפגע מקודם, לפני הזריקה, הנפגע הוציא את ראשו. זה המצב שגורם אחריות על הזורק. אבל לא מצב שאחרי שנזרק האבן, אז זה שיפגע, רק אז, אחרי שהאבן כבר בתעופה, ההוא הוציא את ראשו. אז מה רואים מהמילה מצא? כתוב עוד פעם, הוא מצא את רעהו, מה זה אומר לנו? מה שהיה מקודם. עכשיו אם נעתיק את זה חזרה לענייננו בעניין גולת שדות, אז למה לא יהיה אסור? הוא מצא בפסוק היה, הוא מצא כדי גולתו. אם אתה אומר מצא מעיקרה משמע, היו לו שדות כבר, ועכשיו הוא רוצה לגאול שדה שהוא מחר, שימכור מה שכבר היה בידו מקודם, ואנחנו אומרים לא, הוא לא יכול לעשות את זה. אמר רבה, הכה מעניינה דקרא והכה מעניינה דקרא. שני התפיסות האלו, שני הפירושים הם נכונים, אבל המילה מצא, או בוא נגיד כך שהמילה מצא אין לו פירוש מקובע, אלא צריכים לבחון איך לפרש מצא לפי העניין. והגמרא מפרטת, הכה בעניין גאולת שדה, דומיה דהשיגה ידו. הפסוק, בפסוק שקראנו כתוב, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. מה ממשיך הגמרא, מה השיגה ידו דהשתה? זה משהו עכשיו, עכשיו השיג. אף מצא נמי דהשתה, המצא שכתוב מצורף להשיגה ידו, זה השיגה ידו, ועכשיו יש לו מספיק כדי לגאול. איך יודעים שהשיגה ידו הוא משהו עכשיו, עכשווי ולא מקודם? לזה נפנה לרשי. מה השיגה ידו דהשתה? עכשיו הוא הגיע לכסף. דוודאי מעיקרה כשמחרה לא הייתה ידו מסגת. כי דכתיב, כמו שכתוב בפסוק שקראנו מקודם, פסוק כ"ה, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. לא היה לו כסף, ימוך הוא היה עני, נכנס לעוני, לא היה כסף, וזה גרם לו למכור את השדה. אז ההשיגה ידו, מדובר על כספים שכעת הוא הרוויח, לא מכירת שדה שהיה לו אז, שהיה לו אז ומוכר אותו עכשיו כדי לגאול אותו, כי אלו נכסים שהיו לו כבר, וזה לא מתאים למה שכתוב והשיגה ידו, כלומר עכשיו, וזה המילה מצא, עכשיו מצא מספיק כסף כדי לגאול. זה לגבי כספים המיועדים לגאול שדה שהוא מחר. ממשיך הגמרא, והכה בעניין רוצח בשוגג, שהפסוק בדברים שקראנו דיבר על אדם שנכנס ליער וכו', וכתוב שם הוא מצא את רעהו. והכה דומיה דיער, בעניין רוצח בשוגג, המילה מצא נמצא בפסוק שגם מוזכר יער. מה יער? מילתא דאיתי מעיקרא, יער כבר היה שם מקודם, אף מצא גם הראש של אותו נפגע, למשל, מה דיברנו שהוא הוציא ראשו, אף מצא מילתא דאיתי מקש, הראש כבר היה בחוץ, מחוץ לחלון, ורק אז אותו זורק אבן זרק אותו. הנושא שמופיע כאן בשוליים, המקור זה באקדש, לווה וגואל, גואל לחצאים. בניגוד למה שאמרנו בפדיון גאולת שדה שנמכר, בעניין גאולת שדה שהוקדש ובא הבעלים לגאול אותו, הדינים מתהפכים לכולה, לטובת הבעלים שבאים לגאול השדה מהקדש. מנה ובהקדש וכולי מותר בכולן, אמרנו מנה הנימיני, ממשיך הגמרא, שמה שלווה וגואל גאול לחצאים, תתנו רבנן, ואם גאול יגאל, מדובר פה במי שהקדיש שתי אחוזה, מלמד שלווה וגואל, וגואל לחצאים, אפשר לגאול גם חצי שדה שהקדשת. אמר רבי שמעון, מה הטעם? תשובה, לפי שמצינו במוכר שדה אחוזה, אנחנו נראה פה נקרא לזה נוסחה. לפני שנתקדם הרמה, אנחנו ננווט לפי הסימונים. קודם כל יש לנו א', פס מתחת למשפט במוכר שדה אחוזה, עוד שתי שורות ב', מקדיש שדה אחוזה. נשים לב בעניין מוכר שדה אחוזה, בתחום הזה של מכירת שדה אחוזה, יש משהו נקרא לזה חיובי או יפה כוחו, ויש את הניגוד הורה כוחו. אנחנו צריכים לשמור על אותו משקל בקשר למקדיש שתי אחוזה, שמצד אחד יפה כוחו, מצד שני הורה כוחו. רק נשים לב על הסדר הדברים, שוב פעם לפי הסימונים, במוכר שתי אחוזה אנחנו נציג קודם יפה כוחו ואחר כך הורה כוחו, במקדיש אנחנו נציג קודם הורה כוחו ואחר כך יפה כוחו. אבל הנוסחה הזאת, נקרא לזה לשמור על האיזונים, זה מה שמהווה הטעם מאחורי הדינים שאמרנו. אז אנחנו מתחילים קודם להתייחס למוכר שתי אחוזה, וזה יוביל אותנו לעניין מקדיש שתי אחוזה. אז כתוב אצל מקדיש שתי אחוזה, כפי שאמרנו, ואם גאול יגאל, ומזה אנחנו לומדים שלווה וגואל, וגואל לחצים, ורבי שמעון שואל מה הטעם. לפי שמצינו, אנחנו ממשיכים בגמרא, ארבע שורות מסוף העמוד, לפי שמצינו במוכר שתי אחוזה ש יפה כוחו, לבעל השדה יש לו עדיפות כזאת, כוח כזה, שאם הגיע יובה ולא נגלה, הגיע יובה ובינתיים הוא לא קנה את, 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 את שדו בחזרה, לא קנה שדהו בחזרה, חוזר לבעלים ביובל, אוטומט זה חוזר אליו. אז זה כוח שיש לבעלי הקרקע בעניין מכירת שדות אחוזה, שהם חוזרים אוטומט ביובל ובלי שום צורך לשלם כלום. הורה כוחו שאינו לווה וגואל ואינו גואל לחצין, הדברים האלו הבאנו למעלה את המקורות. אבל עכשיו בניגוד למוכר שתי אחוזה, אבל מקדיש שתי אחוזה, הועיל שהורה כוחו שאם הגיע יובל ולא נגלה יוצא לכהנים. אם אדם הקדיש שתי אחוזה, מה הדין? אם הוא לא פודה את השדה מהקדש לפני היובל, הוא מפסיד אותו לגמרי, זה הולך לכהנים. אז צריכים איך אמרנו מקודם, להאזן, לשון איזון, את הנוסחה. אז אנחנו אומרים יפה כוחו הולכים לקראתו, ואחר שהוא הורה כוחו, אמרנו שהוא עומד להפסיד את השדה אם הוא לא פודה אותו מהקדש, אז יפה כוחו שלווה וגואל וגואל לחצאין, זה שוב פעם לגבי הקדש. אנחנו ממשיכים לדף למד א', כאן הגמר מביא שתי ברייתות בעניין מקדיש שדה אחוזה. תני חדה, לווה וגואל וגואל לחצאין. ותניה אידך, יש עוד ברייתא, אינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין, גם בעניין מקדיש שתי אחוזה. לא קשה, אין כאן איזו סתירה, אלא מה? הרבנן והרבי שמעון. אנחנו כבר ראינו רבי שמעון אומר בעניין מקדיש שתי אחוזה שיש הקלה לווה וגואל, גואל לחצן, אלו הם הקלות, מאחר ש אחרת לא, מאחר שיש גם הורה כוחו בזה שהוא יפסיד אותו אם הוא לא יגאל אותו מההקדש. אז זה התני אחד הראשון, זה רבי שמעון. רבנן חוקים עליו, ורשי אומר בשורה ראשונה תני חדה במקדיש שתי אחוזה לווה וגואל היינו הך דקתני ליאל אם גאול יגאל מלמד שלווה וגואל וכו', ורבי שמעון כאמר לה. ואידך הברית השנייה רבנן דפליגי עלי, אנחנו פירשנו את הקטע האחרון לפי רשי. מי שמסתכל ברבינו גרשום ובתוספות יראה גישה קצת שונה, אבל לגבי השיעור שלנו, לגבי ענייננו, אנחנו נסתפק בפירוש שהבאנו על פי רשי. עד כאן שיעורנו להיום.